بلبل صغي راس خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי ח' בתמוז תש"פ, מסכת שבת, דף קט"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. 054-222-6660. זהו מספר הטלפון שלי, למי שרוצה לפנות, לבקר, להעיר, להחמיא, להציע, הכל כדי להגדיל תורה, לעזרת השם ובישועתו ולהאדירה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי אברהם מנחם בן אינדה מירה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, הילדה חנה בת אסתר, מרת ויויאן יוכבד בת אסתר, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל במהרה, וירפם ברפואה שלמה. תלמוד תורתנו מוקדש להצלחתו ולכל מילי דמיטב של רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, עמוד החסד והתורה, לאורך ימים טובים, נחת, שמחה וטוב לבב כל הימים. פותחים את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, כרגלנו בסייעת הדשמיה, מאז פרשת יתרו השטה, את קראנו עשרת הדיברות, היא מצווה אחת מן התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה קב, מצוות אכילת בשר חטאת ואשם. משורשי המצווה, יסוד הקבוע אצלנו ככל פעולות הקורבנות, להכשיר מחשבתנו וכוונתנו לטוב, ולהשפיל הנפש המתהווה אשר בנו, להגדיל ולחזק נפש השכל אל המצוות. ועל כן הצטווינו להתנהג בכל ענייני הבית והקורבנות דרך מעלה וגדולה וכבוד, למען תנוח בלבבינו עירה וענווה ושפלות הרוח ויותנו שם. גם בזוכרינו אותו ממקומנו, והאמת כי מן הנהגת הכבוד אל הקורבן שהכפרה תלויה בו, להיותו נאכל אל המשרתים בעצמם, ולא שיתנו לעבדיהם ולחלבם או ימכרו לכל קונה, וכן מן הכבוד הוא שיאכל במקום קודש, וכן שלא ישעו אכילתו הרבה כדי שלא יסריח ויהיה נפש קצה בו, הלא גם זה מראה בעניין גדולה וחשיבות. מצוות עשה שיוכלו כהנים בשר חטאת ואשם, שנאמר ואכלו אותם אשר כופר בהם, והכהנים אוכלים במקומם ובזמנם והבעלים מתכפרים, ונכלל במצווה זו מצוות אכילת חלקם מקודשים קלים ותרומה לכהנים, אלא שבקודשים קלים אין כפרת הבעלים תולה בהם, וקודשי קודשים אין נאכלים אלא בעזרה לזכרי כהונה, וקודשים קלים נאכלים בכל העיר ותרומה בכל ארץ ישראל, ונאכלים גם לנשי כהנים ולעבדיהם, ונוהג בזמן הבית. זוהי מצווה קב מתוך תרי"ג המצוות על פי ספר החינוך. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קט"ו במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, האם מצילים מפני הדליקה כתבי הקודש הכתובים בלשון ארמית? והתשובה, רב הונא אמר שאין מצילים, ורב חסדא אמר שמצילים. שאלה שנייה, מדוע אין קוראים בכתובים? והתשובה, משום שהכתובים מושכים את הלב ובעלי הבתים יקראו בהם וימנעו מללכת לדרשה בבית המדרש שבה היו מורים הלכה למעשה. שאלה שלישית, מה עשה רבן גמליאל לזקן עם הספר איוב המתורגם ליוונית? והתשובה, רבי יוסי אומר שאמר לבני שישקעו תחת שורת אבני הבניין, ורבי יוסי ברבי יהודה אמר שקפה עליו הריבה של טיט. שאלה רביעית, מדוע כותבי קמעים נחשבים כשורפי תורה? והתשובה, משום שאם הקמעים יישרפו יהיה אסור להצילם בשבת. שאלה חמישית, באיזה דין חלוקה מגילת אסתר משאר ספרים? והתשובה, שמגילה כשירה רק בכתב השורית על קלף ובדיו. השאלה האחרונה, אילו מילים כתובים בתורה בלשון ארמי? אומר רשי, המילים יגר סעדותה, שקרא לבן לאותו גלעד כשקרת ברית עם יעקב. אלה הם השאלות והתשובות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קופתתוו במסכת שבת. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע ח' בחודש תמוז תשפ"א. קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף קופתתזין במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קופתתוו עמוד ב' 21 שורות לפני סוף הדף בנקודה ומן המילים באי מיני רבונה בר חילוב מרב נחמן. ספר תורה שאין בו ללקט 85 אותיות, כגון פרשת ואי בנסוע אהרון, מצילין אותה מפני הדליקה, או אין מצילין? מן המינים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו לעיל במשנה שפתחה את הפרק ה-16, פרק כל כתבי בדף קופתתוו עמוד א', חס וחלילה נפלה דליקה בשבת, אילו כתבי קודש מותר להציל מן הדליקה? אמרה המשנה, כל כתבי הקודש, כגון תורה, נביאים וכתובים, מצילים אותם בשבת מפני הדליקה, בין שקוראים בהם כגון נביאים שמפטירים בהם בשבת בבית הכנסת, ובין שאין קוראים בהם בשבת כגון כתובים. ואף על פי שכתובים בכל לשון, טעונים גניזה ואסור להניחם במקום הפקר. ומפני מה אין קוראים בהם בכתובים בשבת? מפני ביטול בית המדרש. כשהיו דורשים דרשה בבית המדרש לבעלי הבתים ומורים להם הלכות, טוב יותר שישמעו את הדרשה מאשר יקראו בכתובים. מבררת הגמרא אם מותר להציל ספר תורה שנמחק. באי מיני רבונה בר חילוב מרב נחמן. שאל רבונה בר חילוב מרב נחמן, ספר תורה שנמחק או בלה, שאין בו ללקט מכל הספר תורה 85 אותיות, כגון פרשת ואי בנסוע אהרון, שיש בה 85 אותיות, ועל כן זהו שיעור לספר תורה שנמחק או בלה להיות עומד בקדושתו, שוואי בנסוע הוא ספר תורה לעצמו, כפי שאומרת הגמרא לקמן בדף קופתז עמוד א', שוואי בנסוע אהרון הוא ספר לעצמו. דהיינו, ספר במדבר נחשב כשלושה ספרים. מתחילת במדבר עד ואי בנסוע אהרון הוא ספר אחד. ואי בנסוע אהרון, פרשת ואי בנסוע אהרון זה ספר בפני עצמו, ומפרשת ואי בנסוע אהרון זה ספר שלישי. ולכן 85 אותיות הוא השיעור לספר תורה שנמחק או בלה להיות עומד בקדושתו. משום שוואי בנסוע אהרון הוא ספר בפני עצמו שיש בו 85 אותיות. ואומר המאירי שכל הנידון כאן הוא רק בספר תורה שנכתב כדין וקדושה. ואחר כך נמחק או בלה ולא נשארו בו 85 אותיות. אבל אם לא היה כתוב בו מתחילה רק 85 אותיות, אין בו קדושה כלל ונשרף במקומו גם אם יש בו אזכרות. כך גם הוכח מרשי שכתב שזהו שיעור לספר תורה שנמחק או בלה להיות עומד בקדושתו. אם כן, שואל רבונה בר חילוב את רב נחמן, ספר תורה שאין בו ללקט 85 אותיות, כגון פרשת ואי בנסוע אהרון, מצילים אותה מפני הדליקה או אין מצילים? ורב נחמן שואל את רבונה בר חילוב, מדוע הוא מסתפק עם מצילים דווקא על ספר תורה שנמחק, ולא על פרשת ואי בנסוע אהרון עצמה שחסרה באות אחת? אמר לי, שואל אותו רב נחמן, ותיבה אלך תסתפק לגבי פרשת ואי בנסוע אהרון גופה. אם פרשת ואי בנסוע אהרון עצמה נכתבה לבדה וחסרה באות אחת, האם מותר להצילה? השיב לו רבונה בר חילוב, איך עד חסר במקרה שחסר בפרשת ואי בנסוע אות אחת, לא כמי בא אלי. אין לי ספק שמותר להצילה, דכיוון דאית בי אזכרות, כיוון שיש בזה שם השם, אפילו אחד, אף על גב דלית בי, אפילו שאין בה 85 אותיות מצילין. כי כמי בא אלי, הספק שלי הוא, ספר תורה שאין בו ללקט 85 אותיות ואין בו גם אזכרות, אין בו שם השם. מהי, האם מותר להצילו מן הדליקה או לא? אמר לה, השיב לו רב נחמן, אין מצילין. הייתי והקשה רבונה בר חילוב לרב נחמן, שנינו בברייתא, תרגום שכתבו מקרא, תיבות הכתובות בתורה ובנביאים בלשון ארמי שכתבן בלשון הקודש, כמו שנאמר בספר בראשית פרק למד א', פסוק ממזיין יגר סעדותה, וכפי שמיד תבהר הגמרא, ותרגום שבנביאים היינו מה שכתוב בספר ירמיה פרק י' פסוק י' א', כדנה תומרון להום, ירמיהו שולח איגרת ליחוניה בגולה וכתב לו כך, כדנה תומרון להום, כזאת תומרו להם, היינו לכסדים, אם יאמרו לכם לעבוד עבודה זרה, וכן פרקי התרגום שמופיעים בספר עזרא, אז תרגום שכתבו מקרא, וכן מקרא שכתבו תרגום, תיבות הכתובות בלשון הקודש שכתבן בלשון ארמי, וכתב עברית, כתב של עבר הנהר, שיש בו אותיות גדולות ואינו דומה לכתב אשורית, שלא שינה את הלשון וכתבן בלשון הקודש, אלא ששינה את הכתב, וכתבן בכתב עברית, מצילין מפני הדליקה. אין צריך לומר שמצילים תרגום שבעזרה ושבדניאל ושבתורה, שכתבות תרגום כהלכתו. עכשיו מבארת הגמרא את הקושיה, תרגום שבתורה מה הניעו? מה זה תרגום שכתוב בתורה? יגר סהדותה. לאחר שלבן רדף אחרי יעקב והשיגו נאמר, שלבן אמר, ואתה לך נכרתה ברית אני ואתה, והיה לעת ביני ובינך, ויקח יעקב אבן וירימה מצבה. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, שזה תרגום של גלעד, ויעקב קרא לו גלעד. כותב רש"י במסכת מגילה בדף ח' עמוד ב', שתרגום שכתבו מקרא, היינו שבמקום לכתוב ויקרא לו לבן יגר סהדותה, הוא כתב ויקרא לו לבן גלעד. אם כן, תרגום שבתורה, מה זה? יגר סהדותה, שהוא כתוב בתורה בלשון תרגום ומבואר בברייתא, שמצילים ספר תורה שכתוב בו רק יגר סהדותה, ואף על גב דלית בה 85 אותיות. אפילו שאין בזה 85 אותיות, קשה על רב נחמן שאומר שאין מצילים ספר תורה שאין בו 85 אותיות. תרץ את הגמרא קיטניא האימא ששונה הברייתא שמצילים תרגום של תורה, היינו להשלים למניין האותיות, היינו שיש בו 85 אותיות יחד עם התרגום, ומילת התרגום מצטרפת להשלים את ה-85 אותיות, ולכך מצילים את הספר. מסתפקת הגמרא, האם מצילים רק כאשר 85 האותיות כתובות יחד, או אף אם אין מפוזרות? איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, הני, אלו 85 האותיות שמותר להצילן מן הדליקה. האם זה דווקא כאשר הן מכונסות במקום אחד אז מותר להציל? או שמצילים אפילו הן מפוזרות? רבון אמר מצילים רק אם הן מכונסות, רב חיסדה אמר מצילין אפילו מפוזרות. ויש שתולים את מחלוקת רבונה ורב חיסדה כאן, שנחלקו עם מצילים דווקא כאשר האותיות מכונסות או אפילו אם הן מפוזרות, במחלוקת לאל בדף קט"ו עמוד א', שנחלקו האם מצילים כתבי הקודש הכתובים בכל לשון. לפי רב חיסדה שמצילים כתבי הקודש הכתובים בכל לשון משום ביזיון כתבי הקודש, כל שכן שמצילים גם כשהאותיות מפוזרות משום ביזיון, שהרי נכתבו כדינם, ולרבונה שאין מצילים אם אין קוראים בהם, גם באותיות מפוזרות, אין מצילים. מקשה הגמרא על רבונה, מיתי ויקשו בני הישיבה, שנינו בברית הספר תורה שבלה, אם יש בו ללקט בכל הספר תורה 85 אותיות, כגון פרשת ואי בנסוע אהרון מצילין. ואם לאו אין מצילים, מכך שהברית השונה, אם יש בו ללקט, משמע שגם אם האותיות מפוזרות וצריכים ללקט אותם, מצילים. תיופתא דרבונה, זו פרחה על רבונה שאמר שמצילים דווקא במכונסות. אומרת הגמרא, תרגם הרב חיסדא אליבא דרבונה, רב חיסדא שהוא אבר פלוקטה של רבונה, העמיד וביאר את הברייתא לפי שיטת רבונה כדי שהיא לא תהיה קשה עליו. מה שהברייתא אומרת שמצילים אף אם הן מפוזרות, הכוונה היא בתיבות מפוזרות, תיבה כאן ותיבה שם. אבל התיבה היא שלימה שיש בה את כל האותיות, ומצרפים למניין ה-85 אותיות רק תיבות שלימות ולא אותיות שאינן מצטרפות לתיבה שלימה. ורבונה אמר שאין מצילים דווקא כאשר האותיות מפוזרות ואינן מצטרפות לתיבה שלימה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין פרשת ואי בנסוע אהרון. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, נאמר בספר במדבר פרק י' פסוק ל"ה, ואי בנסוע אהרון, ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות. ורש"י במסכת ראש השנה בדף י' ז' פירש שבין פסוק לפסוק יש סימנים הפוכים, וצייר שם נון הפוכה, כמין סוגריים כאלו. אבל המהרש"ל כתב שנראה בעיניו שהכותב נון הפוכה פוסל, משום שכתב אות יתירה שלא לצורך, והוא מפרש הסימניות הן שמשאיר רווח כמו בין פרשה לפרשה לפניה ולאחריה. אם כן אומרת הגמרא תנו רבנן ואי בנסוע אהרון ויאמר משה פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ומלמטה. דהיינו בתחילתה ובסופה כדי להבדילה מן הסמוכות לה, לומר שאין זה מקומה להיכתב כאן אלא במקום אחר. הפסוקים שקודם פרשה זו אינם עוסקים בסדר מסעות בני ישראל, ואין כאן המקום לכתוב האי בנסוע אהרון. והגמרא תבהר בהמשך מדוע נכתבה כאן אף שאין זה מקומה. וגם יתבהר היכן מקומה הראוי. רבי חולק ואומר לא מן השם הוא זה. זה לא הטעם של הסימניות. רבי סובר שאין הטעם של הסימניות מפני שאין זה מקומה, משום שהוא סובר שכאן הוא מקומה להיכתב. קודם לכן כתוב האי בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש. נעלה הענן מעל המשכן. העדות ויישאו בני ישראל למסעיהם. ממילא אחר כך שייך לכתוב, האי בנסוע אהרון. אז אם כן רבי אומר, לא זה הטעם של הסימניות, מכיוון שהפרשה הזו כן ניצבת במקומה, פרשת ואי בנסוע אהרון. אלא מפני שפרשת ואי בנסוע אהרון ספר חשוב הוא בפני עצמו, לכך יש לה סימניות למעלה ולמטה. מבררת הגמרא כמה נזלה, כשיטת מי הולכת הממרה, הדה אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, עלה כתוב בספר משלי פרק ט' פסוק א', חכמות בנתה ביתה, הצבא עמודי השיבה, אלו שיבה ספרי תורה, דהיינו שהקדוש ברוך הוא בנה את העולם בחוכמה, והוא חצב את עמודיו שהם שיבת ספרי התורה, כמען כשיטת מי הוא כרבי, כי פרשת ואי בנסוע אהרון הוא ספר בפני עצמו, ולדבריו, ספר במדבר נחלק לשלושה ספרים, ספר אחד מתחילת במדבר, ועד פרשת ויהי בנשוא אהרון, ספר אחד מאחרי פרשת ויהי בנשוא אהרון ועד סוף ספר במדבר, ופרשת ויהי בנשוא עצמה, ואם כן יש שבעה ספרי תורה. על החמישה חומשי תורה נוספו עוד שניים. ואומרת הגמרא, מיהו התנא החולק על רבי? מן תנא דפליג עלי דרבי, מיהו התנא החולק על רבי? אומרת הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל. דתניא שנינו ברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לעתיד לבוא עתידה פרשה זו, פרשת ויהי בנשוא, שתעקר מכאן ותיכתב במקומה. ולמה כתבה כאן? למה כתבו אותה באמצע ספר במדבר שלא במקומה? כדי להפסיק בין פורנות ראשונה שכתובה קודם ויהי בנשוא לפורנות שנייה שכתובה לאחר מכן. ועל כן לעתיד לבוא, כאשר היצר הרע יהיה בטל ופורנויות בטלות, ולא ידאגו מהפורנות, תיכתב היא במקומה. שכן הטעם שצריך להפסיק בין הפורנויות, זה כדי שלא יקטרג השטן, ויאמר בניך חטו חטא אחר חטא. וכן משום שהקורא מצטער כמה גדול כוח היצר הרע להחטיא את אבותינו ודואג על עצמו שלא יחטיאנו, אבל לעתיד לבוא, שאין שטן, אין צורך להפסיק בין הפורנויות. ולכך פרשת ויהי בנשוא, תיכתב במקומה. כך נאמר בפירוש חודש האביב. מבררת הגמרא, מהם הפורנויות הללו שפרשת ויהי בנשוא הייתה צריכה להפסיק ביניהם? פורנות שנייה מהי? משיבה הגמרא שנאמר לאחר פרשת ויהי בנשוא בספר במדבר פרק י' פסוק א', ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, שבני ישראל התלוננו, אוי לנו כמה עייפנו בדרך הזו שלושה ימים שלא נחנו מעינוי הדרך. מתאוננים זה לשון עלילה, שמבקשים עלילה כיצד לפרוש מאחרי המקום, אומר רש"י בספר במדבר. ממשיכה הגמרא ומבארת מהי הפורנות הראשונה. פורנות ראשונה היא מה שנאמר שם בספר במדבר פרק י' פסוק למד ג', ויסעו מהר השם, ואמר רבי חמא ברבי חנינה שהפירוש ששרו מאחרי השם, והיינו שבתוך שלושה ימים לתחילת מסעם יתבוא אספסוף תאווה והתרעמו על שאין להם בשר כדי למרוד בה השם. ואמר שם מבאר כיצד משמע בפסוק ויסעו מהר השם שהם שרו מאחרי השם, משום שלא מצינו שהמקום שניתנה בו התורה שהם נסו משם נקרא הר השם, ולכן דרשו חכמים שהפירוש הוא ששרו מאחרי השם. וכפי שמבואר בפסוקים שלאחר המתוננים והספסוף אשר בקרבו יתבו תאווה ויאמרו מי יאכילנו בשר, והפסוק ויסעו מהר השם שנאמר קודם פרשת ויהי בנשוא הוא תחילת הפורנות של הספסוף המתאבים שנאמר לאחר פרשת ויהי בנשוא, שבשעה שנסו מהר השם חשבו לעשות כן, לכך היא פורנות ראשונה אף שהיא כתובה לאחר המתוננים, כך אומר הרמב"ן. ואילו תוספות בדיבור המתחיל פורנות פירש על פי מדרש אלקוט שמעוני על פרשת בעלותך, שפורנות ראשונה היא שנסו מהר סיני כי תינוק הבורח מבית הספר, דהיינו שברחו מהר סיני דרך שלושה ימים, לאחר שלמדו הרבה תורה בסיני כדי שלא ירבה להם עוד מצוות. ואמר הקדוש ברוך הוא, לא נסמוך פורנות לפורנות, אלא נפסוק בפרשת ויהי בנשוא אהרון. וביאר עוד הרמב"ן, שהגמרא קוראת לזה שמיהרו לברוח פורנות, אף שלא הייתה להם פורנות על כך, משום שחטא עצמו נקרא פורנות, וגם אפשר שלמלא חטא זה היה מכניסה מיד לארץ, ונמצא שהיה להם על זה פורנות. לכאורה קשה, הרי לאחר הפרשת ויהי בנשוא כתוב בתורה שתי פורנויות יחד בלא הפסק ביניהם מתאוננים, והספסוף אשר יתאבו תאווה. אז לפירוש רש"י ניחא, כיוון שהספסוף שיתאבו תאווה זה לא פורנות חדשה, אלא היא פירוש הפורנות של ויסעו מהר השם שכתובה קודם ויהי בנשוא. אבל הרמב"ן תירץ לפי פירושו שההפסק בין הפורנויות הוא כדי שלא יהיו שלוש פורנויות יחד ונמצאו מוחזקים מלשון חזקה בפורנות. אחרי שלוש פעמים זו כבר חזקה. שואלת הגמרא, ואיכן מקומה של פרשת ויהי בנשוא? משיבה הגמרא, אמר רב אשי, בדגלים שנאמרו בפרשת במדבר. בפרשת במדבר התורה כותבת את סדר הדגלים שהיה במסעות בני ישראל, ושם כתוב, ונשא אוהל מועד מחנה הלוויים בתוך המחנות, ולאחר מכן היה צריך להיות כתוב, ויהי בנשוא אהרון. כך מסביר רבינו בחיי. הוא מבאר שלכך היו הסימנים על ידי נונים הפוכים, משום שיש 50 פרשיות מין ונשא אוהל מועד עד פרשת ויהי בנשוא. ללמדך שמקומה הוא 50 פרשיות לפניה, שהיא הגמטריה של האות נון. דנה הגמרא עם הצילים מהדליקה את הקלף החלק שאינו כתוב של הספר תורה. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה גיליונין מקום החלק בקלף של ספר תורה, מצילין אותן מפני הדליקה או אין מצילים אותן מפני הדליקה? מבינה כעת הגמרא שהספק הוא על כל צדדי הקלף, כגון הקלף שלמטה ושלמעלה מהכתב, וכן מקום הכתב שנמחק ונעשה חלק. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא, נאמר בה ספר תורה שבלה, אם יש בו ללקט 85 אותיות מכל הספר תורה שהוא שיעור לספר תורה שנמחק או בלה להיות עומד בקדושתו, כגון פרשת ויהי בנשוא אהרון שיש בה 85 אותיות והוא ספר לעצמו, כי הרי הגמרא אמרה לאל שפרשת ויהי בנשוא אהרון הוא ספר לעצמו, ולכן 85 אותיות הוא השיעור לספר תורה שנמחק או בלה להיות עומד בקדושתו. זאת משום שפרשת ויהי בנשוא הוא ספר בפני עצמו ויש בו 85 אותיות. אז היות ונאמר בברייתא ספר תורה שבלה, אם יש בו ללקט 85 אותיות, כגון פרשת ויהי בנשוא אהרון מצילין, ואם לאו אין מצילין, ויש לשאול, עמי, מדוע כשאין בו 85 אותיות אין מצילין, טייפ או כלי, הרי גם בלא שכתובים בו 85 אותיות, נאמר שניתן להציל משום גיליון דידי, מחמת הקלף עצמו, אלא ודאי יש להוכיח שאין מצילין את הגיליון של ספר התורה. דוחה הגמרא ואומרת בלה שייני. ספר תורה שבלה, שעליו דיברה הברייתא, דינו שונה, שמאחר והגיליון בלה, גם קדושתו בטלה. ורק כאשר הכתב נמחק והגיליון קיים, יש להסתפק אם מצילים את הגיליון. מנסה הגמרא לפשוט מברייתא אחרת, תשמה שנינו בברייתא, ספר תורה שנמחק, אם יש בו ללקט 85 אותיות כגון פרשת ואי בנסוע אהרון מצילין, ואם לאו אין מצילין, ויש לשאול עמי, מדוע כשאין בו 85 אותיות אין מצילין, טייפ וקלי, הרי גם בלא שכתובים בו 85 אותיות נאמר שניתן להציל, משום גיליון דידי, מחמת הקלף עצמו, אלא ודאי יש להוכיח שאין מצילין גיליון של ספר תורה שנמחק. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת, הקלף שתחת מקום הכתב שנמחק, לא כמי בא אלי, אין לי ספק בכך שוודאי אין מצילים, משום דחי קדוש, מקום הכתב מתחילתו, שהוא קדוש, הוא לא קדוש לשם גיליון חלק, אלא אגב כתב הוא דקדוש, אגב הכתב הקדוש, לכן הוא קדוש, אז על כתב, אז לקדושתי, כשנמחק הכתב, פקעה קדושת הכלף, כי כמי בא אלי, הספק שלי הוא רק על הכלף של מעלה ושל מטה מהכתב, ושבין פרשה לפרשה, ועל הכלף שבין דף לדף, בין עמוד לעמוד, וכן על הקלף שבתחילת הספר ושבסוף הספר, שמתחילתו הוא קדוש לשם גיליון חלק, וכאשר נמחק הכתב, יש להסתפק אם נשאר בקדושתו. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י"ג עמוד ב' אומרת, שמשאירים קלף חלק בתחילת הספר ובסופו, ומבואר שהשיעור הוא ראשו כדי לגול עמוד, סופו כדי לגול היקף. כלומר, בראש הספר מניח קלף חלק כדי לגלול על עמוד של עץ שהספר נגלל עליו, ובסופו מניח חלק יותר גדול כדי לגלול עליו את כל היקף הספר, שהם לא היו גוללים את הספר לאמצע כמו שאנחנו גוללים, אלא הם היו גוללים מתחילתו לסופו, ובסוף הספר היו משאירים קלף חלק כדי לגוללו על כל היקף הספר. כך מסביר רשי. שואלת הגמרא שוב את היפוקלי משום מהו, הרי גם אם אין בו 85 אותיות, נאמר שניתן להציל משום הקלף של מעלה ומטה ובין דף לדף, ומכך שהברייתא אומרת שרק אם יש בו 85 אותיות מצילים, מוכח שאין מצילים את הגיליון החלק. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, מדובר בברייתא הזו, בספר תורה דגייז ושדי, שנחתך הקלף מסביב, ולא נשתייר בו אלא מקום הכתב שנמחק. שואל הרשב"א, לכאורה אפשר להוכיח שאין מצילים את הגיליונים, מכך שהברייתא אומרת שרק אם יש בו 85 אותיות מצילים, ומדוע אין מצילים מחמת הקלף שבין מילה למילה ובין שורה לשורה, שאין זה מקום הכתב והוא לא נחתך, כי אם הוא נחתך, זה לא ספר תורה. תרץ את הרשב"א, שהגמרא לא הסתפקה על הקלף שבין שורה לשורה, שהרי הוא כמקום הכתב, ואף הוא אינו קדוש אלא מחמת הכתב, משום שאין משאירו, אלא כדי שיהיה הכתב ניכר ונקרא. הספק של הגמרא הוא רק על מקום הקלף של מעלה ומטה, ובין דף לדף שמשאירו לנוי וליופי, והוא קדוש מחמת עצמו ולא מחמת הכתב. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנה, תשמע שנינו במשנה במסכת ידיים פרק ג' משנה ד', הגיליונין החלקים של מעלה ושל מטה, ושבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, שבתחילת הספר, שבסוף הספר, אם נגע בהם מתמים את הידיים, ואם נוגע אחר כך בתרומה, פוסל אותה. לאל בדף י' ג' עמוד ב' מבואר שבית שמי ובית הלל היו בעליית חנניה בן חזקיה, ובית שמי גזרו 18 דברים, וכיוון שהיו בית שמי מרובים מבית הלל, התקבלו גזירותיהם. ומבואר שם שאחת הגזירות היא שידיים שנגעו בכתבי הקודש ואחר כך נגעו בתרומה, יפסלו את התרומה. והטעם שגזרו על כך מפני שאסור לאחוז בספר תורה ערום בלא מתפחת, ולכן גזרו שהנוגע בהם יתמה את הידיים. הרי שגם הגיליונים יש להם קדושת הספר שגזרו עליהם תומת הידיים. גם את זה דוחה הגמרא ואומר, דילמה אגף ספר תורה שייני. שמה כאן זה שונה מפני שהכתב עדיין קיים שלא נמחק. ואגב, הספר תורה יש קדושה גם הגיליונים כמו ספר תורה. אבל הספק שלנו הוא באופן שנמחק הכתב, ואין כאן קדושה אלא מחמת הגיליונים ששימשו לספר בעודו קיים. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא, תשמע שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא גיליונין החלקים וספרי מינין, תורה נביאים וכתובים שכתבו משומדים לעבודה זרה, בכתב אשורית ובלשון הקודש, אין מצילין אותן מפני הדליקה, שוודאי כתבום לשם עבודה זרה. כמה מבואר במסכת גיטין דף ממהי עמוד ב', אלא נשרפים במקומן הן והזכרותן. בררת הגמרא מהי? מה כוונת הגמרא לומר הגיליונים? לאו, האם אין הכוונה לגיליונין, דספר תורה שכתבו אדם כשר שאינו מין, ונמחק הכתב, ויש גיליונים למעלה ולמטה ובין דף לדף, הנה מבואר בברייתא שאין מצילים. ואין לומר שכוונת הברייתא דווקא לגיליון שבמקום הכתב שנמחק, על זה היה פשוט לנו שאין מצילים כמבואר לאל. ולא נוכל לפשוט את הספק לגבי גיליון שלמעלה ושלמטה ובין דף לדף, משום שסתם גיליון משמע גם הגיליון שלמעלה ושלמטה. ועוד, הברייתא שונה גיליונים בלשון רבים, משמע גם הגיליונים שלמעלה ולמטה ובין דף לדף, אומר המהרש"א. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת לו, אין כוונת הברייתא לגיליונים של ספר תורה, מה שאומרת הברייתא גיליונים, הכוונה גיליונים דספרי מינין, גיליונים של ספרי תורה שכתבו מינים, שאותם לא מצילים, אבל יכול להיות שגיליונים של ספר תורה שכתבו אדם כשר, מצילים. מקשה הגמרא על תירוץ הגמרא שהכוונה לגיליונים של ספרי מינים, השתא מעתה, אם כוונת הברייתא לגיליונים של ספרי מינים, יש לתמוע. ספרי מינים גופה היו, אין מצילים. אומרת הברייתא במפורש, ספר תורה שכתבו מין, יישרף. אז גיליונים של ספרי מינים, מבעיה. האם צריך לומר, והיה עולה בדעתנו, שמצילים? ברור שאין מצילים, בשביל מה צריך לכתוב? שגיליונים של ספרי מינים לא מצילים. תרצת הגמרא אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, וספרי מינים הרי הם כגיליונים. ספרי מינים הם כמו קלפים חלקים שלא נכתב בהם מעולם, ואין מצילים אותם. נמצא שדברי הברייתא אמורים רק לגבי ספרי מינים, ולא ניתן לפשוט את הספק על גיליוני ספר תורה. אם כן, הגמרא לא פשטה את הספק אם מותר להציל גיליונים של ספר תורה, ולהלכה פסקו הריף והרמב״ם, שאין מצילים את הגיליונים. וכתב הר"ן, הטעם, משום שמפשטות הברייתא משמע שאין מצילים את הגיליונים של ספר תורה, ומה שדחתה הגמרא ספרי מינים הרם כגיליונים, זו דחייה באלמה. ועוד טעם, כיוון שהגמרא לא פשטה את הספק, אז שב ואל תעשה, עדיף. כך פוסק השולחן ערוך באור החיים, סימן שין למדלת, סעיף חף. מביאה הגמרא את הברייתא שהובא לעיל בשלימותה. אומרת הגמרא גופה, נשוב לעצם דברי הברייתא שהובא בסמוך הגיליונים וספרי מינים, אין מצילים אותם מפני הדליקה. ובסוף הברייתא יבואר המשך דעת תנא קמא. רבי יוסי אומר בחול, קודר את ההזכרות שבהן חותך את הקלף במקומות שמוזכר בהם שם השם, וגונזן, והשאר שורפן. אמר רבי טרפון, אקפח את בניי, חס ושלום אקבור את בניי, כלומר נשבע אני בחיי בניי, שאם יבואו לידי ספרי מינים, שאני אשרוף אותם את ההזכרות שבהן. שאפילו אדם רודף אחריו לאורגו ונחש רץ להקישו, נכנס לבית עבודה זרה להינצל, ואין נכנס לבתיהם של אילו המינים. שעללו המינים מכירים את הבורא וכופרים בו, ועללו נוכרים העובדים עבודה זרה, אין מכירים וכופרים, שרי כך גדלו וכך לימדו מבותיהם. ולכך המינים גרועים מהנוכרים. ועליהם על המינים הכתוב אומר בספר ישעיה, פרק נ"ז פסוק ח', ואחר הדלת והמזוזה שמת זיכרונך, שהם זוכרים ומכירים את הבורא ומשליחים את זיכרונם אחרי הדלת וכופרים. אמר רבי ישמעאל קל וחומר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו, דיינו לבדוק אשת שלא זינתה תחת בעלה כדי לעשות שלום בין האיש לאישה. אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה עם אחי על המים, שהכהן כותב את פרשת סוטה על קלף ומוחקו בתוך המים, ואף שכתובות שם הרבה הזכרות, הרבה שם השם, הללו המינים שמטילים קינה ואיבה ותחרות בין ישראל לאבים שבשמיים, על אחת כמה וכמה ששורפים את ספריהם גם עם ההזכרות שבהם. ועליהם, על המינים אמר דוד בתהילים קוף למתת, הלא משנאיך השם אשנא, ובתקוממך את קוטת תחלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. דהיינו שהמינים אומרים שהקדוש ברוך הוא החליף את ישראל באומה אחרת מפני השנאה, אבל כך דורש רבי ישמעאל ממה שלשון הפסוק הוא, הלא משנאיך ולא שונאיך, שהם אומרים לישראל שהקדוש ברוך הוא שונא עם, ובתקוממך היינו הקמים על השם באמונתך שאינם מאמינים בך, את קוטט להתווכח עמם. ועל כן תכלית שנאה שנאתים ולא שנאת חינם. אבל הם, לאויבים היו לי, שדעתם להורגני כאויב, כפי שמובא בהמשך הגמרא שרצו להרוג את מר בר רבי יוסף, מחמת הוויכוח, כך מסביר המהרש"א. ומביאה הברייתא את המשך דברי תנא קמא, וכשם שאין מצילים אותם מפני הדליקה, כך אין מצילים אותם אף בחול, לא מן המפולת ולא מן המים ולא מדבר המאבדן, שתנא קמא סובר שאינם צריכים גניזה. לכך אין צריכים להצילם גם לא ביום חול. נמצא לפי פירוש רש"י שמדובר בברייתא בכתבו מין, ותנא קמא סובר שספרי מינים גם ביום חול אין מצילים אותם, משום שאינם צריכים גניזה, משום שהזכרותיהם לא נתקדשו, אלא מניחם במקום הפקר, ולכך אינו צריך להצילם. ורבי יוסי סובר שההזכרות כן צריכים גניזה, והשאר שורפם. אבל אינו חייב להצילם מחמת ההזכרות, כיוון שאינו עושה מעשה המחיקה בידיים. לתוספות מדובר בנמצאו ביד מין, ולתנא קמא אין מצילים אותם בשבת, אבל בחול מצילים, שצריכים גניזה, ולרבי יוסי רק את ההזכרות גונזים ואת השאר שורפים. באי מיני שאל יוסף בר חנין מרבי אבהו, אני ספרי דבי אבידן, ספרים שכתבו המינים כדי להתווכח עם ישראל, והמקום שמתווכחים שם נקרא בי אבידן. רבינו חננאל פרש שבי אבידן זו חצר ידועה שיש שם ספרי חוכמה מכל אומה, ויש בה ספרי תורה נביאים וכתובים. ומפני שאינו ידוע אם כתבו ישראל או לא, הסתפק יוסף בר חנין, האם מצילים אותם מן הדליקה? לא השיב לו רבי אבהו דבר ברור, אלא אין ולא ורפיה בידי. פעמים ענה כן, פעמים ענה לא, כי התשובה בפיו הייתה רפויה. מביאה הגמרא, האם הלכו האמוראים לבי אבידן או לא? רב לא אזיל, רב לא הלך לבי אבידן, כיוון שחשש שמה מתוך הוויכוח, יעמדו עליו ויהרגוהו. וכותבים התוסות במסכת עבודה זרה דף י"ז עמוד א', דיבור המתחיל הרחק, כיוון שבי אבידן אינו מקום מינות ממש אלא מקום ויכוח שמתקבצים שם מינים ומתווכחים עם ישראל בדינים, מותר ללכת לשם, ומי שלא הלך לשם, אינו אלא מיראה שלא יהרגו. ואומרת הגמרא, רב כל שכן שלא הלך לבי לבית עבודה זרה שנקראת נצרפי. שמואל לבי נצרפי לא אזיל, לא הלך, אבל לבי אבידן אזיל היה הולך. אמרו לימינים לרב, מה איתם לא עתיתת לבי אבידן, מדוע אינך מגיע לבי אבידן? אמר לו, יושיב להם רבה, דיקלה פלניה איקה באורחה, וקשי לי, דקל פלוני יש באמצע הדרך וקשה לי ללכת שם. כי שורשיו נעשו כמין תל קטן, ובעצם הוא לא רצה ללכת לשם מפחד שמה יארגו, והוא דחה אותם בטענות שווא. הישיבו לו המינים, נעקרי, נעקור את הדקל כדי שתוכל ללכת לבי אבידן. השיב להם רב, הדוכתקה שלי. קשה לי לעבור במקום הדקל למרות שיקצצו אותו, כיוון שתהיה שם גומה. עוד פירוש מביא רש"י, שרב הישיב להם שקשה לו הריח של הדקל שיישאר שם. מר בר יוסף אמר, אנא, אני יכול ללכת כיוון דימינאיו אנא. מכירים הם אותי ולא מסתפינה מיניו, ואיני פוחד מהם. זימנה חדה אזיל, באו לסכוני. פעם אחת הלך ורצו להורגו. מביאה הגמרא מעשה על מין. אמא שלום דויטו דרבי אליעזר, אשתו של רבי אליעזר, אחתה הייתה אחותו של רבן גמליאל אביי. הווה הוא פילוסופה בשביבותי, היה בשכינותם מין. ותוסות בדיבורה מתחיל פילוסופה, אומרים שפילוסופה בלשון יוון, איש אוהב חוכמה. ועוד הביאו שיש גורסים פילסבה לשון לצון ושחוק. אז היה בשכינותם פילוסופה דה ושקיל שמה דה לא מקבל שוחדה. שהיה מוציא על עצמו שם שאינו מקבל שוחד מבעלי דינים הבאים לדון לפניו, היה מקבל שוחד בסתר. באו לאחוכי בי רבן גמליאל ואחותו, אמא שלום, רצו ללעוג לו. האיילה לשרגה דה דהב הכניסה לו, אמא שלום מנורה מזהב לשוחד. ואומר המערשה שהגמרא אינה אומרת שנתנה לו את המנורה, שוודאי לא תפסיד מנורה בשביל ללוג לו, אלא היא הכניסה את המנורה לביתו והרתה לו בסתר שתיתן לו את המנורה כשוחד, וכך הוא גם בהמשך הגמרא לגבי רבן גמליאל. ואילו החתם סופר כותב שרבן גמליאל ואחותו כן הפסידו חמור ומנורה, כדי להתלוצץ עליהם ולגלות קלונם ברבים שלא יימשכו ישראלים אחריהם. אם כן, באו לאחוכי בי רצו רבן גמליאל ואחותו ללעוג לו, האיילה לשרגא דדאבה הכניסה לו אמא שלום מנורה מזהב לשוחד, ואז הוא לקמי והלכו רבן גמליאל ואחותו לדון לפניו. אמרה לו אמא שלום לפילוסופה, בעינה דניפלוג לי בנכסי דווי נשי. אני רוצה שרבן גמליאל יחלוק עם נכסי אבינו שנפטר. אמר לו, ישיב הפילוסופה, פלוגו, תחלקו בנכסים. אמר לי, אומר לו רבן גמליאל, הפילוסופה כתיב לן, במקום ברא, ברת הלא תהירות. כתוב לנו בתורה, במקום שיש בן, הבת לא יורשת. אמר לי, ישיב לו הפילוסופה, מן יום הדגליטון מערה ריחון, התנת לי תוראית דמשה והתייו את ספרה אחריתי, מיום שגליתי מארציכם, נלקחה מכם תורת משה וניתן לכם ספר אחר, וכתיב בי, ובספר האחר כתוב, בראו ברטה כחדה ירטון. בן ובת ירשו יחד. למחר, אדר אי לאי הוא חמר הלובה. הכניס לו רבן גמליאל כשוחד לאותו פילוסוף, חמור אבא מארץ לוב, שהוא חמור טוב ומשובח, ושוב באו לדון לפניו. אמר לו, הוא שפילת לסיפה דספרה, ינתי בסוף הספר ההוא שעל פיו פסקתי אתמול, שבן ובת יורשים בשווה, וכתיב בי כתוב בו, אנו לא למפחת מן אורייתא דמשה עתיתי. אני לא באתי, אני הכתב החדש, לא באתי לפחות מתורת משה ולא להוסוף על אורייתא דמשה עתיתי. ולא להוסיף על תורת משה באתי, וכתיב בי, במקום ברא, ברת הלא תהירות, וכתוב בו, במקום שיש בן, אין הבת יורשת. ומסביר הבן יהוידע שהוא הסביר את הסתירה בדבריו, שכתוב בסוף הספר שההלכות לא נאמרו בשביל ישראל שכבר ניתנה להם תורת משה, אלא לשאר אומות. אמרה לי, אמרה לו אמא שלום לאותו פילוסוף, נהור נאריך כשרגה תאריך אורחה כנר. היא רמזה לו בזה שנתנה לו את המנורה בשוחד. אמר לה רבן גמליאל, אתה חמרה ובטה של שרגה. בא חמור שאני הבאתי ודחף את הנר לארץ. כלומר, אני ניצחתי בשוחד שהיה שווה יותר. והם עשו זאת רבן גמליאל ואחותו כדי שישמעו המתאספים שם את נבלותו של אותו פילוסוף ומי הוא. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ומפני מעין קורין בהם, מפני ביטול בית המדרש. מביאה הגמרא מחלוקת מתי אין קורין בכתובים. אמר רב, לא שנו, לא נשנה הדין הזה שאין קורין בכתובים, אלא בזמן הדרשה שבבית המדרש. דהיינו קודם האכילה, אבל שלא בזמן בית המדרש, לאחר האכילה, שאז לא היו דורשים משום שכרות, קורין בכתובים שאין בקריאתם משום ביטול בית המדרש. ושמואל אמר, אפילו שלא בזמן בית המדרש אין קורין. מקשה הגמרא על שמואל איני, האם כך סובר שמואל שאף שלא בזמן בית המדרש אין קורין? והנערדה אטרי דה שמואל אהבה, והרי נערדה היא מקום מגורף של שמואל, ובוודאי שבמקומו נהגו כמותו, ובנערדה פסקי סידרה בכתובים במנחת עד השבתא, ובנערדה היו קוראים פרשה בכתובים במנחה בשבת. הנה מוכח שדעת שמואל שמותר לקרוא בכתובים שלו בזמן בית המדרש. תרץ את הגמרא אלא אי איתמר אחי איתמר, אלא מה שנאמר במחלוקת רב ושמואל, על כוכחך שכך נאמר. אמר רב לא שנו לא נשנת דין זה שאין קוראים בכתובים, אלא במקום בית המדרש. דהיינו במקום שהחכם דורש בו, אבל שלא במקום בית המדרש, קוראים אפילו בזמן שדורשים בבית המדרש. ושמואל אמר, בין במקום בית המדרש ובין שלא במקום בית המדרש, אם זה בזמן הדרשה בבית המדרש אין קורין, לפי שהקריאה בכתובים מבטלו מללכת אצל הדורש. אבל שלא בזמן בית המדרש, כגון לאחר האכילה, קורין אף בבית המדרש אינו מבטלו, ואז דשמואל את העמי. ודבר זה ששמואל אמר, לשיטתו אמרו, לבנערדה פסקי סידרה דכתובים במנחת הדשבתא, שכן בנערדה היו קורין פרשה בכתובים במנחה בשבת, כיוון שזה לא בזמן בית המדרש. והגמרא מביאה תירוץ אחר על הסתירה בדעת שמואל. רבשי אמר לעולם כדאמרן מעיקרא. לעולם, כמו שאמרנו בתחילה בדברי שמואל, שאין קוראים בכתובים אפילו שלא בזמן בית המדרש. ואין צריך לשנות את דבריו. ושמואל אמר את דבריו כי רבי נחמיה, דתניה שנינו ברייתא מופיעה בתוספתא. אף על פי שאמרו כתבי הקודש, דהיינו הכתובים, אין קוראים בהם, אבל שונין בהן. מותר לשנות במדרשים שעל הכתובים, כגון במדרש שיר השירים וקהלת, אומר רש"י, ודורשין בהם, ואם באמצע הדרשה נצטרך לפסוק לראות מה כתוב בו, מביא ורואה בו. אמר רבי נחמיה, מפני מה אמרו חכמים כתבי הקודש אין קוראים בהן? כדי שיאמרו אנשים בכתבי הקודש אין קוראים, וכל שכן שאין קוראים בשטרי הדיוטות, כגון חשבונות או אגרות שאדם שולח לחברו. ולפי רבי נחמיה הסובר שהטעם שאסור לקרוא בכתובים הוא משום שטרי הדיוטות, אסור לקרוא בהם אף שלא בזמן בית המדרש. ומה שאמר שמואל שאפילו שלא בזמן בית המדרש אין קוראים בהם, זה לשיטת רבי נחמיה, אבל שמואל עצמו מודה לרב לפסוק כחכמים הסוברים שהטעם שאסור לקרוא בכתובים הוא משום ביטול בית המדרש. אם כן, שלא בזמן בית המדרש, מותר לקרוא בכתובים שאין בו ביטול בית המדרש. ולכך הניג שמואל בן הערדה שיקראו בכתובים במנחה בשבת. אז לפי זה שמואל לא חולק על רב, כי גם שמואל מודה שלדעת משנתנו שפרשה שהטעם שאין קוראים בכתובים הוא מפני ביטול בית המדרש. ואז קוראים שלא בזמן בית המדרש. ושמואל בא רק לומר שרבי נחמיה חולק על משנתנו, ולדבריו אסור לקרוא בהם אף שלא בזמן בית המדרש, כיוון שהטעם שאסור לקרוא בכתובים הוא משום שטרי הדיוטות. ככה תוספות בדיבור המתחיל הוא שמואל דאמר כרבי נחמיה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף קוף תזיין עמוד ב'. אומרת המשנה, מצילין מן הדליקה בשבת תיק של הספר תורה עם הספר תורה. והוא הדין לשאר כתבי הקודש שמצילים את התיק עמם. אומר ספר התרומה, וכך פוסק השולחן ערוך, באורח חיים סימן שילה מדה לציף תדבר. אומרת המשנה, ותיק התפילין עם התפילין. ואף על פי שיש בתוכן בתוך התיקין מאות. והחידוש במשנה הוא שמותר להוציא את המאות אגב הספר גם למבוי שאסור להציל לשם. אוכלים ומשקיעים, ורק כתבי הקודש התירו להציל לשם. אבל אין חידוש בכך שמותר לטלטל את התיק עם המאות, כי התיק הוא בסיס לאיסור ולהיתר, ומותר בטלטול, כפי שנלמד לקמן בדף קוף ממבט. כך אומר הרמב"ן. אם כן, תיק תפילין עם תפילין מצילים מן הדליקה בשבת, אף על פי שיש בתוכם בתוך התיקים מאות, ולא יצריכו אותו לנער את המאות מן התיק. והטעם שלא יצריכו לנער את המאות מהתיק מפואר בגמרא לקמן בדף קוף י"ז, שמא עד שינער טיפול הדליקה על הספר. שואלת המשנה, ולכאן מצילין אותן ואת כל כתבי הקודש למבוי שאינו מפולש. סמטה ללא מוצא שאפשר להיכנס, וכדי לצאת צריך לחזור אחורה לאותו פתח שנכנסו. בן בתירא אומר, מצילים אף למפולש, גם לסמטה עם מוצא מהצד השני. זוהי המשנה שלנו, בדף קט"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו בתנאים כשחל ערב פסח להיות בשבת, ושוחטים בו ביום קורבן פסח. האם מותר להפשיט את כל עורו של הפסח או רק את החלק שנצרח כדי להוציא את החלבים? ומביאה הגמרא ראיה ממשנתנו כשיטת אחד התנאים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה לקמן בדף קוף למד ג' וכן במסכת מנחות בדף סמך ג', 14 בניסן, דהיינו ערב פסח שחל להיות בשבת, שזה היום שבו מקריבים את קורבן הפסח, מפשיטים את עורו של הפסח מהרגליים עד החזה כדי שיוכלו להוציא את חלביו ולהקטירם על המזבח, שהקטרת חלבי הפסח דוחה את השבת. ואף שאפשר להקטיר חלבים ואיברים בלילה עד שיעלה עמוד השחר, כפי שאומרת הגמרא בעת תחילת מסכת ברכות, סבר רבי ישמעאל שמותר להפשיט עד החזה ודוחה שבת, מפני שחביבה מצווה בשעתה. כמובא במסכת מנחות בדף עין ב' עמוד א', בואו ראה כמה חביבה מצווה בשעתה, שרי הקטר חלבים ואיברים כשרים כל הלילה, ולא היה ממתין מלהקטירם עד שתחשך. אבל יותר מלהפשיט עד החזה לא יפשיטו יותר בשבת, משום שאין בזה צורך גבוה אלא צורך אדיוט, אלא הם דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקה. החכמים אומרים מפשיטים את כולו, והמחלוקת הזו אינה רק בקורבן פסח, אלא הוא הדין בשאר קורבנות ציבור שדוחים את השבת. בררת הגמרא מהו טעמם של חכמים שמתירים להפשיט את כל הקורבן בשבת. שואלת הגמרא בישלמה, מובן הדבר לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמותר להפשיט רק עד החזה, דאי תבד לי, צורך גבוה. בהפשטה עד החזה אפשר להוציא את החלבים להקטירם, וכבר נעשה צורך גבוה להקטירם על המזבח. אלא לרבנן מהי טעמה, מה הטעם שמותר להפשיט את כולו, הרי אין בכך צורך גבוה. משיבה הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, דאמר קרא, נאמר בפסוק במשלי פרק ט"ז, פסוק ד', כל פעל השם למענהו, הכל עשה השם לכבודו, וכבוד השם הוא שיפשיט את כולו. ואחה, מהי למענהו איכה, וכאן מהו כבודו שיפשיטו את כולו? רב יוסף אמר שלא יסריח הבשר אם לא יפשיט את האור. האור מחממו ומסריחו, ואין זה כבוד שמיים שיסריח הבשר. ואף שאין מקריבים את הבשר אלא נאכל לאדיוט, מכל מקום סוברים חכמים, שאין זה כבודו שהבשר שאוכלים משולחנו יסריח. רבא אמר, טעמם של חכמים שמפשיטים את כולו, שלא יהיו קודשי שמיים מוטלים בביזיון כנבילה. כאשר חציו מופשט ועומד כך עד הלילה, יש בו ביזיון קודשים שנראה כנבילה. ורבא סבר שאין חשש שמא יסריח בזמן קצר עד הלילה, שמפשיטים את כולו. שואלת הגמרא, מהי בעיניו, מה ההבדל בין רב יוסף לרבא? משיבה הגמרא, איכא בעיניו, יש הבדל ביניהם באופן דמנח הפטורא דדהבה, שקורבן הפסח מונח על שולחן של זהב שאינו מוטל בביזיון. לרבא אסור להפשיט את כולו, ולרב יוסף מפשיטים את כולו כדי שלא יסריח. הנה מאופן נוסף שיש הבדל ביניהם, יומא דאסתנא, יום שנושבת בו רוח צפונית שהיא רוח נוחה, אינה חמה ואינה צוננת, ואין חשש הבשר יסריח, ולכך לרב יוסף אסור להפשיט את כולו, ולרבא מפשיטים את כולו היות ומוטל בביזיון. וראה את הגמרא מה לומד רבי ישמעאל מהפסוק כל פעל השם למענהו. שואלת הגמרא, ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, היי, הפסוק פעל השם למענהו, מה יעביד לי, מה הוא לומד מהפסוק כל פעל השם למענהו? וזה לא קושיה על רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, היות ולא מפורש בפסוק שמדובר בהפשטת הפסח, ואפשר גם להעמיד את הפסוק בדברים אחרים. אלא כך היא דרך הגמרא לדון באופן של קושיה ותירוץ, כדי לומר שגם לפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אפשר להעמיד את הפסוק בעניין הפשטת הפסח. אז אם כן, לשיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמותר להפשיט רק עד החזה, כיצד הוא יפרש את הפסוק בספר משלי שלכאורה משמע ממנו שמפשיט את כולו? משיבה הגמרא, הוא לומד מהפסוק שלא יוציא את האימורים את החלבים. האימורים אלו החלבים והאיברים ששורפים על גבי המזבח, והטעם שנקראו אימורים מפני שאילו הם הדברים האמורים בתורה שצריך להקריבם. אז הפסוק מלמד שלא יוציא את האימורים את החלבים קודם הפשטת האור עד החזה, כיוון שהכל עשה השם לכבודו, ואין זה כבודו שיוציאו את החלבים בלא להפשיט את האור. שואלת הגמרא, מה הטעם, מה הטעם שאין זה כבודו, כלומר מה מזיק האור לאימורים? משיבה הגמרא, אמר רב הונא ברידא רב נתן, משום נימין, חוטים של צמר הנדבקים באימורים כשאינו מפשיט את האור קודם שמוציאם. שואל המהרש"א, לכאורה לעיל הגמרא אמרה של רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, מובן מדוע מותר להפשיט עד החזה, שכן יש בזה צורך גבוה של הוצאת החלבים והקטרתם. מדוע עכשיו שואלת הגמרא מה הטעם שמפשיטים עד החזה? משיב המהרש"א, משום שלעיל סברה הגמרא שאי אפשר להוציא את החלבים בלא להפשיט את האור עד החזה. ממילא יש בו צורך גבוה של הקטרת החלבים. אבל עכשיו שהגמרא אומרת שצריך פסוק כל פעל השם למענהו לומר שמפשיטים את האור עד החזה, בהכרח שאפשר להוציא את החלבים בלא להפשיט עד החזה. אם כן, שואלת הגמרא, מדוע הוא לכבודו שלא יוציא את החלבים בלא להפשיט את האור עד החזה? ותשובת הגמרא, משום החוטים של הצמר הנדבקים באימורים כשאינו מפשיט את האור קודם שמוציאם. כעת מבארת הגמרא מה השיבו חכמים לרבי ישמעאל. אמר רב חיסדא, אמר מרוקווה, בשמו של מרוקווה, מה יהדרו לי חבריה? מה השיבו חכמים החולקים עליו לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה? והסיבה שמרוקווה שאל מה השיבו חכמים לרבי ישמעאל, זה מפני שרבי ישמעאל הישיב שאף הוא לומד מהפסוק כל פעל השם למענהו, אלא שאפשר ללמוד משם שצריך להפשיט את האור עד החזה קודם הצהרת האמורים, ולא שמותר להפשיט את כולו. אם כן, מדוע חולקים חכמים עליו, על רבי ישמעאל, שמותר להפשיט את הכל, את האור כולו? תשובת הגמרא, אחי כאמרי לי, כך אמרו לו חכמים, אם מצילין מפני הדליקה בשבת תיק הספר עם הספר, ואף על פי שבתיק יש בתוכו מעות, כמבואר במשנתנו, שמשום כבוד הספר, שהוא צורך גבוה, התירו גם את הצלת המעות שהם צורך אדיוט. אם כן, מפני צורך גבוה של הפשטת הפסח עד החזה לצורך הוצאת החלבים, לא נפשיט את הפסח כולו מעורו אף שהוא לצורך אדיוט? דוחה הגמרא ושואלת, מדמי וכי יש לדמות זה לזה? אתם שם במשנתנו לגבי הצלת תיק עם מעות, האיסור הוא רק טלטול שהוא אסור מדי רבנן, ולכך התירו אף צורך אדיוט. אבל אחר כאן לגבי מחלוקתם בהפשטת הפסח בשבת, הנידונו לגבי הפשטה שהיא מלאכה אסורה מן התורה, כפי שפרטה המשנה לאל בדף ע"ג עמוד א', שזה אחד מלמדת מלאכות. ולכך סובר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה שלא יתירו צורך אדיוט, אגב צורך גבוה. מנסה הגמרא לבאר את הראיה של חכמים ממשנתנו באופן אחר. אמר רב אשי, בתרתי פליגי, בשני דברים חולקים חכמים ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. פליגי בטלטול, הם חולקים האם מותר לטלטל את הפסח לאחר שהוציאו את חלביו מחמה לצל שלא יסריח כאשר מחובר אליו האור האסור בטלטול. ופליגי במלאכה, והם חולקים גם לעניין הפשטת הפסח, האם מותר להפשיט את כולו. ואחי כאמרי לי, כך אמרו לו חכמים לרבי ישמעאל, יש לנו ראיה לעניין טלטול שמותר לטלטלו מחמה לצל. שהרי אם מצילים את תיק הספר עם הספר, ואיינו שמפני כבוד הספר שהוא צורך גבוה, התירו לטלטל גם את התיק שלו עמו, אם כן לא לטלטל אור שמחובר לקורבן פסח אגב בשר, מפני כבוד שמיים שלא יסריח הבשר, ודאי שמותר. ומסביר הריטב"א שחכמים הביאו לרבי ישמעאל ראיה על מחלוקתם לעניין טלטול, וכך הם אמרו לו, אנחנו מתירים צורך אדיוט, אגב צורך גבוה, גם בהפשטה היא שהיא דאורייתא. אבל לדבריך שאתה חולק במלאכת הפשטה שלא יתירו צורך אדיוט, אגב צורך גבוה, תודה בטלטול שהוא איסור דרבנן, שמותר לטלטל את האור, אגב הבשר, שהוא צורך גבוה. וגם את זה דוחה הגמרא. מי דמי וכי יש לדמות זה לזה? התם שם במשנתנו, תיק הספר נעשה בסיס לדבר המותר לטלטלו בלא דליקה. שהרי הספר אין בו איסור טלטול כלל, ולכן התירו אגב הספר להציל גם את התיק. אבל אחה, כאן לגבי טלטול הפסח, האור נעשה בסיס לדבר האסור לטלטלו, דהיינו לבשר שאסור לטלטלו מצד עצמו, משום שאינו ראוי לאכילה בשבת. שהפסח אינו נאכל אלא בלילה וכשהוא צלי. ומכיוון שבשר הפסח אינו ראוי בשבת לכלום, הרי הוא מוקצב אסור בטלטול, ורבי ישמעאל סובר שאין שייך כבוד שמיים בבשר, כיוון שנאכל לאדיוט ואינו קרב על גבי המזבח, ולכן אף שהבשר יכול להסריח, אם לא יטלטלנו מחמל הצל, אסור לטלטלו, שאין בו כבוד שמיים. לכן, אף אם סתם אור היה מותר בטלטול, כאן אסור לטלטלו, היות והוא בסיס לבשר, וכל שכן, שאין לטלטל את האור, משום שאף האור עצמו הוא מוקצה. מנסה הגמרא לבאר את הראיה של חכמים ממשנתנו באופן אחר. אלא אומרת הגמרא, אחי כאמרי לי, כך אמרו לו חכמים לרבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. אם מצילים תיק של ספר עם הספר, ואף על פי שיש בתוכו מעות, אף שהתיק הוא בסיס גם למעות שהם דבר האסור בטלטול, לא נטלטל אור אגב בשר? לא נטלטל אור אגב בשר מפני עקבות שמיים של הבשר? ואף שהבשר הוא דבר אסור בטלטול מצד עצמו? גם את זה דוחה הגמרא, את הראיה הזו דוחה הגמרא ושואלת מדמי וכי יש לדמות זה לזה? התם שם במשנתנו תיק הספר נעשה בסיס לדבר האסור, דהיינו למעות ולדבר המותר, דהיינו לספר. כאשר התיק הוא בסיס לאיסור ולהתר, הרי הוא מותר בטלטול. אבל אחר כאן לגבי טלטול הפסח, האור כולו נעשה בסיס לדבר האסור בלבד. שהרי אף הבשר אסור בטלטול, לכך אף אם היה האור מותר בטלטול, כאן אסור לטלטלו, היות והוא בסיס לבשר, וכל שכן שאין לטלטל את האור, משום שאף האור עצמו אסור בטלטול. כי בסיס לאיסור לבד, הרי הוא אסור בטלטול, כפי ששנינו לכמן בדף קוף ממה לפעמוד ב', נוטל אדם כלכלה, דהיינו סל והאבן בתוכה, וביירה הגמרא שמדובר בכלכלה בסל מלאה פירות, שהאבן בתוכה, והרי בסיס לאיסור והיתר, ולכן מותר לטלטלה, אבל בסיס לאיסור לבד אסור בטלטול. אם כן, לגבי טלטול הפסח, האור כולו נעשה בסיס לדבר האסור, שהרי גם הבשר אסור בטלטול. לכן, אף אם היה האור מותר בטלטול, כאן אסור לטלטלו, היות והוא בסיס לבשר, וכל שכן שאין לטלטל את האור, משום שאף האור עצמו אסור בטלטול. מנסה הגמרא לבאר את הראיה של חכמים ממשנתנו באופן אחר. אלא אחי כאמרי לי, כך אמרו לו חכמים לרבי ישמעאל, אם מביאים תיק שיש בתוכו מעות מעלמה, אם מותר להביא ממקום אחר בבית תיק, ובתוכו מעות בלא שיש בו ספר כדי להציל בו ספר תורה, ואין צריך להשליך את המעות, אף שהתיק עם המעות הוא בסיס לדבר האסור בלבד, לא נטלטל אור אגב בשר? ודאי שיהיה מותר לטלטל אור אגב בשר, אף שהוא בסיס לדבר האסור בלבד. שואלת הגמרא, והיא גוף המנהלן, מניין לנו הדין הזה עצמו שמותר להביא תיק עם מעות ממקום אחר, כדי להציל בו את הספר תורה? הילי, מה אם נאמר שמקור הדין? מדי אחד העיד בי לא ישדי לו, מכך שכאשר יש בתיק מעות עם הספר, הרי הוא מצילם יחד ואינו צריך להשליך את המעות כפי שמבואר במשנה לאל בדף קוף ט"ז עמוד ב', ולכן אני לומד מזה איתו יינה ממיתינן, אפשר גם להביא תיק ובתוכו מעות כדי להניח בו ספר להצילו. אני אשאל אותך מדמי, וכי יש לדמות זה לזה? כשהספר מונח בתוך התיק עם המעות להבאת התיק עם מעות בלבד כדי להניח בו את הספר? הרי ניתן להבדיל ולומר, התם שם, באופן שהספר והמעות בתוך התיק אינו צריך להשליך את המעות, מדוע שם עדי אחי ואחי, בעוד שישליך את המעות נפלד ליקה על הספר. אבל אחר כאן באופן שמביא ממקום אחר תיק ובתוכו מעות, עדי אחי ואחי, לשדינן, בעוד שהוא מביא את התיק להכניס בו את הספר, ישליך את המעות דרך ביאתו. מכוח הקושייה הזו חוזרת הגמרא לבאר את הראיה ממשנתנו כפי שביארנו לאל בדף קוף ט"ז עמוד ב', לעניין הפשטה, ומתרצת את הקושייה שהקשינו, כיצד מוכיחים חכמים מטלטול שהוא איסור דרבנן על הפשטה שהיא מלאכה מדאורייתא. אלא מתרץ את הגמרא ואומרת, אמר מר ברבשי לעולם כדאמרינן מעיקרא. לעולם כפי שפירשנו בתחילה, דהיינו שחכמים ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, חולקים רק לעניין הפשטה של אור הקורבן. וחכמים מביאים ראיה ממשנתנו, שאם מצילים תיק הספר יחד עם הספר, ואף על פי שיש בתיק מעות, כיוון שהתירו צורך הדיוט של הצלת המעות, אגב צורך גבוה, גם כאן בהפשטה, כיוון שיש צורך גבוה להפשיט את האור עד החזה לצורך הכתרת האימורים, יהיה מותר אגב צורך גבוה להפשיט את כל האור. וחכמים מוכיחים לרבי ישמעאל שיהיה מותר להפשיט את כולו, כיוון שלומדים מהפסוק בספר משלי כל פעל השם למענה, הוא שמותר להפשיט את כולו כדי שלא יסריח הבשר, או שלא יהיה מוטל כנבילה. ומבאר המערשה את דברי רשי, אף שרבי ישמעאל לא סובר שהפסוק כל פעל השם למענה, הוא בא לרבות שמותר להפשיט את כולו. שאלו חכמים את רבי ישמעאל, מדוע הוא אוסר להפשיט את כולו ולא דורש מהפסוק כל פעל השם למענה, הוא שמותר להפשיט את כולו. הרי זה לא גרם מכך שמצילים תיק הספר עם הספר, אף שיש בו מעות. ולכן, גם לא ניתן להקשות כפי שהקשינו לאל, שלכך מותר להציל מעות עם ספר, כיוון שאין שעות לנער את המעות, ושמעת שינער טיפול הדליקה לספר, ולכך מצילם עם המעות. אי אפשר להקשות את זה, כיוון שגם בהפשטה יש את הסברה שצריך להפשיט את כולו, כדי שלא יסריח או כדי שלא ימוטל כנבילה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ודקקשי הלך ולקושייה שהקשית לאל בדף קופתת זין עמוד ב', איך חכמים רוצים להוכיח לרבי ישמעאל ממשנתנו להתיר את הפשטת קורבן הפסח? הרי אחה כאן במשנתנו לגבי הצלת תיק אימהות את הספר מן הדליקה, איסור טלטול שהוא אסור רק מדרבנן. ולכן, אגב צורך גבוה, התירו גם צורך הדיוט. ואחה, וכאן לגבי מחלוקתם בהפשטת קורבן הפסח בשבת, הנידונו לגבי הפשטה שהיא מלאכה אסורה מן התורה. ואם כן, איך הוכיחו לו חכמים מאיסור טלטול להתיר הפשטה שהיא מלאכה מן התורה? יש ליישב ולומר שמדובר דלא קביילה לאור. הוא לא צריך את האור שהוא מפשיט ואינו מתכוון להפשיט לצורך האור. ולכן אין בו איסור מן התורה. שכן כל איסורי שבת נלמדים ממלאכת המשכן כמבואר לאל בדף ממתת עמוד ב', ובמשכן הפשיטו אורות תהילים ותחשים לצורך האור לעיריות המשכן, ולפיכך במקום שאין צריך את האור ואינו מתכוון לצורך האור, הדבר אינו אסור מן התורה. וחכמים הוכיחו מהמשנה כשם שמותר להציל תיק עם הספר, אף שיש בו מעות בתוך התיק, וזאת משום שהתירו צורך הדיוט, אגב צורך גבוה באיסור די רבנן, נתיר גם להפשיט את כל האור של קורבן פסח כשאינו צריך את האור, שהוא איסור רק מדי רבנן. שואל הרמב"ן, הרי לאיל הגמרא אמרה שאי אפשר להביא ראיה להתיר טלטול האור עם הבשר, כיוון שלטלטל את האור עם הבשר זה בסיס לדבר האסור בלבד. אז איך הוכיחו חכמים לרבי ישמעאל שיהיה מותר להפשיט את האור כמו בתיק עם האות? הרי לגבי הפשטה יש כאן שני איסורי די רבנן, גם איסור טלטול וגם איסור הפשטה. תרץ הרמב"ן בתירוץ השני בשם בעל המאור, שההוכחה של חכמים לרבי ישמעאל שמותר להפשיט את כולו קודם שיוציאו את האימורים, וממילא הוא בסיס לדבר האסור ולדבר המותר, שכן האימורים מותרים בטלטול לצורך הקרבתם, וזה בדיוק כמו תיק עם ספר, שבתוך התיק יש מעות, ולפי כולם מותר לטלטלם ולא נחלקו, אלא לעניין הפשטה. שואלת הגמרא, והאביי ורבא דאמרי תרוויו, אביי ורבא אמרו שניהם, אף שרבי שמעון סובר, שדבר שאין מתכוון מותר, כמו שיטת רבי שמעון, אבל מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. אדם שאומר אחתוך את ראש הבהמה, אבל אני לא מתכוון שהיא תמות, שזה דבר בלתי אפשרי, גם רבי שמעון מודה שהוא חייב, היות וודאי שתמות הבהמה, והרי הוא כמתכוון. כך גם כאן, אף שאינו מתכוון להפשיט את הבהמה לצורך האור, מכל מקום הוא עושה הפשטה וזה אסור מן התורה. בתרץ תגמר החכמים הוכיחו מהמשנה שיהיה מותר להפשיט את כולו באופן דשקי לי בברזי, שמפשיט את האור מהחזה והאילך, בחתיכות קטנות שאין דרך הפשטה בכך, שאין זו מלאכה מן התורה אלא איסור דה רבנן. אז אם מצילים תיק אימהות אגב הספר משום שהתירו צורך הדיוט אגב צורך גבוה באיסור דה רבנן, יהיה מותר להפשיט את כולו בחתיכות קטנות אף שהוא איסור דה רבנן. ואף חכמים עצמם סוברים שאסור להפשיט את כולו כדרכו אלא רק הדחזה, והשאר מפשיט וחותך בחתיכות קטנות, כפי שהוכיחו לרבי ישמעאל, כיוון שלא התירו במלאכה דאורייתא צורך הדיוט אגב צורך גבוה. כך כותבים התוספות במסכת פסחים, דף סמכת עמוד ב', דיבור המתחיל אילו. אבל תוספות אצלנו בדיבור המתחיל דשקיל, בתירוץ השני כותבים, שחכמים עצמם התירו להפשיט את הפסח בשבת גם באופן שמפשיט את האור שלו בחתיכות קטנות, היות והוא צורך גבוה, משום הפסוק כל פעל השם למענהו. חכמים מוכיחים לרבי ישמעאל שיודע להם לכל הפחות, באופן שמפשיט לחתיכות קטנות שיהיה מותר בשבת כמו שמצילים תיק אימהות. אומר המאירי שטעמו של רבי ישמעאל שאוסר להפשיט את כולו גם בחתיכות קטנות, זה משום גזירה שמא יפשיט כדרכו. שואל הריטב"א, מדוע צריכה הגמרא לתרץ שמדובר שמפשיטו בחתיכות קטנות? הרי הגמרא ביארה את דברי חכמים בשיטת רבי שמעון, ורבי שמעון סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. וכאן כיוון שהוא לא צריך את האור, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, שאסורה רק מדרבנן. וגם לא תקשה קושיית הגמרא שזה פסיק רישא וראו כמתכוון, לא יהיה קשה הקושייה הזו, כיוון שכל מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא עושה אותה בכוונה גמורה, אלא שאינו צריך לגוף המלאכה. את הרצע ריטבה, שהגמרא רצתה ליישב גם לדעת רבי יהודה שבדרך כלל סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. אבל אם יש שני דברים, גם מלאכה שאינה צריכה לגופה וגם שאינו מתכוון, גם רבי יהודה יודע שפטור. ועל זה שאלה הגמרא, הרי זה פסיק רישא וראו כמתכוון, ולדעת רבי יהודה חייב אף שאינה צריכה לגופה, על זה תרצה הגמרא שמפשיט בחתיכות קטנות ואין כאן הפשטה כלל, גם לא לדעת רבי יהודה. ועוד תירוץ מתרץ הריטב"א, שדין דבר שאין מתכוון, היינו כאשר הוא עוסק במלאכת היתר, ונעשה גם איסור ואינו מתכוון לכך. אבל דין מלאכה שאינה צריכה לגופה, הכוונה היא כאשר הוא עוסק במלאכת איסור, אלא שאינו רוצה לגוף המלאכה. ורק כאשר הוא מוכרח לעשות את הדבר באיסור ואין לו אפשרות אחרת, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, כגון החופר גומה, ואינו צריך את הגומה אלא את האפר. שאין אפשרות להוציא את האפר בלא לעשות גומה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל באופן שיש לו אפשרות לעשות זאת ביתר, כאשר הוא עושה זאת באיסור, אין זה נחשב כמלאכה שאינה צריכה לגופה, כיוון שיכול לעשות את המלאכה ביתר, והוא לא מוכרח לעשות את המלאכה באיסור. וכאן בהפשטה שעיקר המלאכה היא הוצאת הבשר מן העור, ואפשר להוציא את הבשר בלי איסור הפשטה, דהיינו שיפשיט בחתיכות קטנות, אם כן כאשר מפשיטה בשלימות, אין זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא הרי הוא מתעסק ביתר להוצאת האימורים, ואינו מתכוון לעשות איסור. הרי זה דבר שאינו מתכוון. ולכן מקשה הגמרא, שזה פסיק רישא, והיא מתרצת, שמדובר שהוא מפשיט בחתיכות קטנות. שנינו במשנה, ולאיכן מצילין אותן, את כל כתבי הקודש מן הדליקה, לאיכן מעבירים אותם? אמרה המשנה למבוי שאינו מפולש, בן בתירא אומר מצילים גם למפולש. ואירת הגמרא מהו מבוי המפולש, ומהו מבוי שאינו מפולש. שואלת הגמרא יחידה ממהו מבוי מפולש, שבן בתירא מתיר להציל לתוכו את כתבי הקודש, ויחידה מי, ומהו מבוי שאינו מפולש, שלפי חכמים רק לתוכו, מותר להציל כתבי הקודש. משיבה הגמרא מרב חיסדא, כאשר יש שלוש מחיצות שלימות במבוי, ומבוי זה סמטה, ושני לחיין, שני עמודים נעוצים משני צידי הפתח בצד הרביעי, בכניסה לאותה סמטה, ובפתח אין מחיצה, אבל יש שני לחיים, מן שני מזוזות שנעוצים משני צידי הפתח. זהו מבוי שאינו מפולש, שאינו פתוח לרשות הרבים. ולכי הוא קנה או לוח עץ שגובו 10 טפחים ומעמידים אותו סמוך לכותל בקצה הפונה לרשות הרבים. ובזמן חכמים לא הייתה יציאה מהחצר ישירות לרשות הרבים, אלא מהחצרות היו יוצאים למבוי ומהמבוי היו יוצאים לרשות הרבים. ומן התורה מותר לטלטל במבוי אם יש בו 3 מחיצות. חכמים אסרו לטלטל במבוי בלא שיעשה היכר בצד הרביעי, כדי שלא יבואו לטלטל ברשות הרבים כמבואר בדף הראשון במסכת העירובין, מסכתנו הבאה עלינו לטובה. ובהמשך הגמרא, תובה מחלוקת הנאים איזה היכר צריכים לעשות כדי שיהיה מותר לטלטל בו בשבת באותו מבוי. ממשיכה הגמרא ומסבירה שכאשר יש 3 מחיצות שלימות ולחי אחד, קנה אחד נעוץ בפתח שאין לו מחיצה, זהו מבוי המפולש. ותרוויו ושניהם, דהיינו רבנן ובתירא, אליבא דרבי אליעזר, סוברים כדעת רבי אליעזר, דתנן, שנינו במשנה, במסכת העירובין, המשנה השנייה של המסכת, הכשר מבוי, הכנתו והזמנתו של מבוי עם 3 מחיצות שיהיה מותר לטלטל בתוכו, בית שמאי אומרים צריך להוסיף בפתח שאין לו מחיצה, לחי וקורה, גם לחי וגם קורה להיכר, שהמבוי, הסמטה הזו, היא רשות היחיד, וההיכר הזה הוא כדי שלא יבואו לטלטל ברשות הרבים. דהיינו שמניח בפתח שבין המבוי לרשות הרבים קורה רחבת טפח, על שני כתלי המבוי מצד לצד, כמין משקוף, בנוסף ללחי. ובית הלל אומרים מספיק להוסיף או לחי או קורה. רבי אליעזר אומר צריך 2 לחיים. וסוברים חכמים ובן בתירא אצלנו, כדעת רבי אליעזר, שאין מבוי ניתר בלחי אחד, אלא ב2 לחיים. ובהצלת כתבי הקודש סובר בן בתירא שמספיק לחי אחד. ולדעת חכמים צריך 2 לחיים כהלכתו. בנוסף להיכר שעושים במבוי, עדיין אסור לטלטל מחצר אחת לשנייה או למבוי, היות ויש בו הרבה דיירים בחצרות ובבתים סביב למבוי, והוא דומה לרשות הרבים. לכן הצריכו חכמים לעשות גם שיתופי מבואות, דהיינו, שגובים מכל הדיירים מעט מאכל ומניחים זאת באחת החצרות. ועל ידי כך כל בני המבוי משותפים יחד. וכאילו כל החצרות פתוחות לאותה חצר, שמונח שם העירוב ונחשב כמקום אחד ומותר לטלטל מחצר לחצר, ומהחצר למבוי. וכותב רשי שלפי רב חיסדא אומר שלדעת חכמים מצילים את כתבי הקודש למבוי שנעשה כהלכתו עם כל תיקוני המבוי, דהיינו 3 מחיצות ו2 לחיים, צריך גם לעשות שיתופי מבואות כדי להכשיר את המבוי לגמרי. אמר לי רבא, מקשה רבא 2 קושיות על רב חיסדא. אומר לו רבא לרב חיסדא, 3 מחיצות ולחי 1 מפולש קרית לי? האם אפשר לומר על מבוי עם 3 מחיצות ולחי 1 שהוא מבוי המפולש הפתוח לרשות הרבים? אמנם סובר רבי אליעזר שצריך שני לחיים ואין המבוי ניתר בלחי אחד. אי אפשר לטלטל בו כשאשר יש בו לחי אחד בצד הפתוח. מכל מקום הוא לא קרוי מבוי המפולש, שהרי יש לו לחי בפתחו. ועוד קושייה, לרבנן שמצילים את כתבי הקודש רק למבוי שמתוקן כראוי, נציל לתוכו גם אוכלין ומשכין ולא רק את כתבי הקודש. מדוע מבואר במשנה לקמן בדף ה-120 במסכת שבת, שאוכלים ומשכין מצילים רק לחצר, משמע שלמבוי אין מצילים אותה מן הדליקה בשבת. מכוח הקושיות הללו רבא מפרש פירוש אחר מהו מבוי המפולש ומהו מבוי שאינו מפולש. אלא אמר רבא, אם יש שתי מחיצות משני צידי המבוי ושני לחיין לחי לכל פתח ופתח, זהו מבוי שאינו מפולש. ואם יש שתי מחיצות ולחי אחד, זהו מבוי המפולש. ותרוויו, גם רבנן וגם בן בתירה, אליבא דרב יהודה. הם הולכים בשיטתו של רב יהודה, דתניא שנינו בברייתא. לעיל בדף ו עמוד א' וכן במסכת עירובין, בדף ו ובדף י"ב, בדף כ"ב ובדף נ"ט ובדף צד ה'. יתר על כן אמר רב יהודה, מי שיש לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים, שני בתים שהם רשות היחיד ורשות הרבים חוצצת בין שני הבתים, הוא רוצה לטלטל בשבת מבית אחד לבית אחר דרך רשות הרבים, עושה לחי מכאן ולחי מכאן, לחי לכל פתח ופתח, לסתום את שני הפתחים לרשות הרבים, או קורא מכאן וקורא מכאן, ונושא ונוטל באמצע, מטלטל באמצע בין שני הבתים, כי סובר רב יהודה שכל מקום שיש לו שני מחיצות הרי הוא רשות היחיד מן התורה. והרי יש כאן שתי מחיצות של שני הבתים, ולחי או קורא צריך להיכר שלא יבואו לטלטל ברשות הרבים, ובכך מותר לו לטלטל מבית לבית דרך רשות הרבים. וברישה של אותה ברייתא אומר רב יהודה, הבונה עלייה על גבי שני בתים משני צידי רשות הרבים, וכן גשרים ברשות הרבים שיש להם מחיצות למטה, מטלטלים תחתם, כיוון שאומרים פי תקרה יורד וסותם, כלומר הרי זה נחשב כאילו התקרה, דהיינו העלייה או הגשר שמעל רשות הרבים, יורדת וסותמת עד הקרקע, ויש כאן עוד שתי מחיצות, נוסף על שתי המחיצות הקיימות. ואז מסיים את הברייתא את אשר הביאה פה הגמרא, יתר על כן אמר רב יהודה, אפילו אם אין תקרה מעל המחיצות, שאין לומר פי תקרה יורד וסותם, מטלטלים בו עם שתי מחיצות, ומספיק תיקון של לחי מכאן ולחי מכאן. כפי שמבארת הגמרא במסכת עירובין בדף צד ה' עמוד א'. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרו לו חכמים לרב יהודה, אין מערבין רשות הרבים בכך. כלומר, מקום שאין לו אלא שתי מחיצות, הרי הוא רשות הרבים מן התורה שיהיו בו שלוש מחיצות, ולא יועילו לחי וקורא להתיר טלטול ברשות הרבים. וסוברים חכמים ובן בתירא אצלנו כדעת רב יהודה, שמספיק שתי מחיצות ושני לחיים. ובהצלת כתבי הקודש סובר בן בתירא שרב יהודה מודה שמספיק שתי מחיצות ולחי אחד, שכן זה נחשב שיש לה מבוי שלוש מחיצות. וחכמים אומרים שצריך שתי מחיצות ושני לחיים כהלכתו, כמו שמתירים בדרך כלל טלטול במבוי. מקשה אביי על ביורו של רבא. אמר לי אביי לדידך נמי, לשיטתך אתה רבא, גם אפשר להקשות כמו שאתה הקשת על רב חיסדא. לרבנן, שיש כאן מבוי שמתוקן כראוי לשיטת רב יהודה, נציל לתוכו אוכלין ומשכין. אם חס וחלילה פרצה שריפה, נוכל להציל גם אוכלין ומשכין לתוך אותו מבוי שמתוקן כראוי, ולא רק כתבי הקודש. ומה חשב רבא שהקשה את אותה קושייה על רב חיסדא שדבריו אינם קשים? מסביר הרמב"ן שרבא סבר שלפי ביאורו שאין כאן אלא שתי מחיצות ושני לחיים, אי אפשר להציל לתוכו אוכלין ומשכין, היות ואין חשוב כל כך עיקר, כי עדיין הוא דומה לרשות הרבים. ואם נתיר לו להציל לתוכם אוכלין ומשכין לתוך אותו מבוי, שמע מתוך שאדם באול על ממונו יבוא להציל גם לרשות הרבים. אבל מקשה לו אביי שזה לא נכון, כיוון שלשיטת רב יהודה זה מבוי גמור, שיהיה מותר להציל לתוכו גם אוכלין ומשכין. מכוח הקושייה הזו מבאר רבשי ביאור אחר מהו מבוי המפולש ומהו מבוי שאינו מפולש. אלא אמר רבשי, אם יש במבוי שלוש מחיצות ולחי אחד, זה מבוי שאינו מפולש. ואם יש במבוי שלוש מחיצות בלא לחי, זה מבוי המפולש. ורבנן ובן בתירא, שניהם סוברים כרבי אליעזר לגבי הכשר מבוי שצריכים שני לחיים. וסוברים רבנן שאפילו לרבי אליעזר דאמר שלהכשר מבוי בעינן צריכים שני לחיים, הני מילי דברים אלו אינם אלא לאוכלין ומשכין, אבל להציל ספר תורה בחד לחי סגי. לחי אחד מספיק מפני כבוד הספר. ובן בתירא סובר שלגבי הצלת ספר תורה סובר רבי אליעזר שמצילים גם למבוי שאין בו לחי כלל. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קט"ז במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבי, מה הטעם לסימניות הכתובות בתורה בתחילתה ובסופה של פרשת ויהי בנשוא אהרון? שאלה שנייה, מהי הפורענות המוזכרת לאחר פרשת ויהי בנשוא אהרון? שאלה שלישית, מהו המקום שנקרא בי אבידן? שאלה רביעית, מדוע לא היו דורשים אחרי הסעודה? שאלה חמישית לרבי נחמיה, מפני מה אמרו שאין קוראים בכתבי הקודש בשבת? והשאלה האחרונה, איזה כבוד השם יש כשמפשיטים את הקורבן כולו ולא רק כדי חזה? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אותות אשר למדנו היום הזה בסייעת לדשמי הענקית בתלמוד תורתנו בדף קופת זין במסכת שבת. וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. כל הפורשים מדרכי ציבור, והם האנשים שפרקו עול מצוות מעל צווארם והן נכללים בכלל ישראל בעשייתם ובכבוד המועדות וישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות, אלא הרי הם כבני חורים לעצמן. כשאר האומות והפיקורסים והמומרים והמויסרים, כל אלו אין עוננים ואין מתאבלים עליהם, אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, ואוכלים ושותים ושמחים שהרי עבדו סונף של הקדוש ברוך הוא, ועליהם הכתוב אומר, הלא משנך השם אסנה. שלושה הם הכופרים בתורה, הוא אומר שאין התורה מאים השם, אפילו פסוק אחד, אפילו תיבה אחת. אם אמר משה, אמרו מפי עצמו, הרי זה כופר בתורה. וכן הכופר בפירושה, והוא תורה שבעל פה, והמחיש מגידיה, כגון צדוק וויטוס, והאומר שהבורא החליף מצווה זו במצווה אחרת, וכבר בטלה תורה זו, אף על פי שהיא הייתה מאים השם. כל אחד משלושה אלו כופר בתורה. אחר סעודת שחרית קובעים מדרש לקרוא בנביאים ולדרוש בדברי האגדה, ואסור לקרות בכתובים בשבת בשעת בית המדרש, גזירה משום ביטול בית המדרש, שלא יהיה כל אחד יושב בביתו וקורא וימנע מבית המדרש. עכשיו שאין נוהגים בדרשות האלו, מותר לקרות בכתובים ובכל שאר הספרים כתורה ונביאים עצמן. שטרי אדיוטו, דהיינו שטרי חובות וחשבונות ואיגרות של שאלת שלום, אסור לקרותם, ואפילו לעיין בהם בלא קריאה אסור, שלא יהיה כדרך חול ויבוא למחוק. ערב פסח שחל להיות בחול, שחט השוחט את קורבן הפסח וקיבל הכהן נותנו לחברו וחברו לחברו, עד שיתעסקו רבים במצווה, עד שיגיע אדם אצל כהן הקרוב למזבח, שופכו שפיכה אחת כנגד היסוד ומקבל מזרק אחד מלא, ואחר כך מחזיר את הרעיקן ותולין ומפשיטין את כולו וקוראו וממחה את קרביו, עד שמסיר מהם את הצועה והפרש ומוצאים את האימורים ונותן בכלי ומולחן ומקטירן הכהן על גבי המזבח. חל י' בניסן להיות בשבת כמעשה ובכל כך מעשה ובשבת. כל הזבחים מקטירים אימוריהם על גבי המזבח אחר שזורקים אדם תחילה, וכל הזבחים מפשיטים אותם ואחר כך מוצאים את אימוריהן, ואין מפשיטים אותם עד שיזרק אדם, חוץ מחטאות הנשרפות, שאין מפשיטים אותם כלל, שנאמר את עורם ואת בשרם. נמצא איתה אומר, זורק תחילה ואחר כך מפשיט וקורע ומוציא את האימורים ומקטיר. אורות יבישים, בין של אומן, בין של בעל הבית, מותר לטלטלם, ויש אומרים דווקא אורות בהמה גסה, שראוי להישב עליהם, אבל מבהמה דקה אסור, אלא אם כן חשב להישב עליהם מבעוד יום. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי עם משנה יומית. החלק הראשון של משנתנו היומית היא בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק 50, משנה א'. אומרת המשנה, שאת תרומה טמאה שאסורה באכילה גם לכהן ומכל מקום, מתבטלת היא גם באחד ומאה, כדין תרומה טהורה שנפלה לפחות ממאה חולין, אם נתערבה אותה תרומה טמאה בחולין שיש בהם פחות ממאה שאה, או למעשר ראשון שנפלה לתוך מעשר ראשון שיש בו פחות ממאה שאה, או למעשר שני, או להקדש לתבועה שהוקדשה לאוצר בית המקדש, בין תמאים בין תאורים, בין שהיו אותם החולין או המעשר ראשון תמאים, בין שהיו תאורים, יירקבו, שהואיל ונעשה הכל מדומה, מעורב, הרי הכל דינו כתרומת תמאה שאסורה באכילה גם לכהן, לכן אין תקנה לתערובת הזו ומניחים אותה עד שתירקב. אם תאורה הייתה אותה השאה ונפלה לפחות ממאה שאה חולין תאורים, ימכרו לכהנים בדמי תרומה, שזה מחיר זול יותר, הואיל ואינה מותרת באכילה אלא לכהנים, אז יש לזה פחות ביקוש. ונמצא שאין לה אוכלים מרובים, חוץ מדמי אותה שאה של תרומה שנתערבה בהם שחייבים לתנה לכהן. ואם למעשה ראשון נפלה, אם שאה תרומת תאורה נפלה למעשה ראשון תאור שלא נתלה ממנו תרומת מעשר, יקרא שם לתרומת מעשר, שבמעשר ראשון זה, ואם אחר הכל הכהן בדמי תרומה חוץ מדמי אותה שאה של תרומה, ותרומת מעשר שבו, שאף תרומת מעשר ניתנת לכהן. ואם למעשר שני או להקדש נפלה, אם נפלה שאה תרומת תאורה לתוך מעשר שני תהור, או לתוך הקדש טהור, הרי אלו ייפדו, ודמי מעשר שני יאכלו בירושלים. ודמי הקדש הרי הם של הקדש, והמדומה, אם אחר לכהן חוץ מדמי אותה שאה של תרומה. ואם תמאים היו אותן החולין שנתערבה בהם שאה תרומה טהורה, יאכלו ניקודים או כליות. כלומר, אם אחר המדומה לכהנים, והם יאכלו מהם ניקודים. היינו כיכרות קטנות שכל אחת היא כשיעור חצי ביצה, שאוכל בעצם אוכל שהוא פחות מכביצה, והוא אינו מטמא אחרים. או כליות כלוי באש ולא מבושל, כדי שלא תוכשר התרומה במשקים לקבל תרומה מן החולין הטמאים שמעורבת בהם ותיאסר לכהן. ושבעה משקים מכשירים את האוכלים לקבל תרומה. טל, מים, יין, שמן, דם, חלב, דבש, דבורים. או יילושו במי פירות כגון מיץ, רימונים או תותים וכדומה שאינם מכשירים לקבל תרומה, או יתחלקו לאיסות. יתחלקו החולין המדומאים להרבה איסות, כדי שלא יהיה במקום אחד כביצה. שלא יהיה בכל אחת מן האיסות חולין טמאים בשיעור ביצה, שבכגון זה לא יתאמו החולין את התרומה המעורבת בהם, שהרי אוכל שהוא פחות מכביצה אינו מטמא אחרים. מסכת תרומות, פרק ה', משנה ב'. שאה תרומה טמאה שנפלה לתוך מאה חולין טהורים שלא הוכשרו לקבל תרומה, והתרומה הטמאה לא תימתן, והיא בתהילה באחד ומאה. רבי אליעזר אומר, תירום ותישרף. צריך להרים שאה מתוך התערובת ולתנה לכהן כמו בתרומה טהורה העולה באחד ומאה, אבל אינה נאכלת שדינה כדין תרומה טמאה שהכהן שורפה, ונהנה בשריפתה, שאני אומר שאה שנפלה היא, שאה שעלתה, שאה שמעלים מתוך התערובת ונותנים אותה לכהן, יותה שאת התרומה התמאה שנפלה לתוכה. וחכמים אומרים, תעלה ותאחל נקודים. השאה בטלה בחולין, ומרימים שאה ונותנים לכהן, והכהן אוכלה נקודים, היינו כיכרות קטנות או ביובש, כמו שביארנו במשנה הקודמת. אוכל היות כלוי באש או תילוש במי פעירות שאינם מכשירים לקבל תומה, או תתחלק לעיסות הרבה כדי שלא יהיה במקום אחד כביצה, כלומר, שלא יהיה בעיסה אחת כביצה מן התרומה התמאה ותתמת השאר. ואף על פי שבתילה בחולין, מכל מקום מועיל ונותנים ממנה שאה לכהן לשם תרומה, צריך הכהן להיזהר בה, שלא לאוכלה בתומה לפי שיש בה קדושת תרומה. זוהי המשנה היומית שלנו חלק א', וכעת אל מפעל המשנה היומית קביעותה, שבמסגרת הזו אנחנו לומדים את המשניות כסדר השס, ואנחנו מוחזים בסדר קודשים. מתחילים היום בסייעת הדשמיה, מסכת חדשה, מסכת תמיד. מסכת תמיד עוסקת בסדר עבודת הכהנים בבית המקדש מדי יום ביומו, ועניינה לבאר סדר עבודת התמידים שבכל יום, והנהגת הכהנים בעזרה בכל ענייניהם מעלות השחר ועד סוף הקרבת התמיד כדינו וכהלכתו. אומר הרמב״ם, מסכת זו אין בדינים לא איסור ולא יתר על הסיפור כיצד היה התמיד קרב כדי לנהוג כך תמיד. ומטעם זה, סודרה מסכת זו בסוף סדר קודשים לאחר המסכתות העוסקות בהלכות קודשים. על רובה של מסכת תמיד אין גמרא, ורק על הפרקים ראשון, שני ורביעי ישנה גמרא, והטעם אינו ידוע. מסכת תמיד פרק א' משנה א', המשנה פותחת בתיאור סדר היום בבית המקדש החל משמירת הכהנים בלילות, איכן שמרו, איכן וכיצד ישנו, מתי התעוררו לתפקידם הראשון ביום. חלקים מן המשנה הזו נשנו גם במסכת מידות. אומרת המשנה, בשלושה מקומות היו הכהנים שומרים בבית המקדש. בבית אבטינס, בו היו מכינים את קטורת הסמים, בבית הניצוץ, שבאותה אכסדרה היה אור רב מקרני השמש שנראו כניצוצות, בבית המוקד, שם היו דולקים תמיד מדורות גדולות כדי לחמם את הכהנים שהיו מצווים לעשות את עבודתם, בהליכה ובעמידה לרצפת השיש הקרה שבמקדש כשרגליהם יחיפות. בית אבטינס ובית הניצוץ היו עליות, חדרים עליונים, והרובים, דהיינו הכהנים הצעירים, היו שומרים שם. בית המוקד היה עשוי בצורת כיפה, ובית גדול היה, ובתוכו היה מוקף ברובדים של אבן. כעת מפרטת המשנה את סדרי השינה של הכהנים. וזקני בית אב המיועדים לעבודה בבית המקדש ביום המחרת היו ישנים שם על הרובדים, ומפתחות העזרה בידם ופרחי כהונה הכהנים הצעירים שלא זכו לישון על הרובדים, היו ישנים איש על כסתו על הכסת שלו בארץ. הם לא היו ישנים בבגדי הקודש, אלא היו פושטים את בגדי הקודש ומקפלים אותם ומניחים אותם תחת ראשיהם, ומתכסים בכסות של עצמן בבגדי החול שלהם. כעת מלמדת המשנה מה היה עושה כהן כשראה קרי בעת שישן במקדש. אם היא ראה קרי לאחד מהם בלילה, היה יוצא מבית המוקד והולך לו במסיבה במחילה, דהיינו במנהרה הולכת תחת הבירה, תחת בית המקדש, והנירות דולקים שם במחילה, מכאן ומכאן כדי להעיר את דרכו, והכהן ממשיך בהליכתו עד שהוא מגיע לבית התבילה וטובל במקווה שהיה שם. ומדורה גדולה הייתה קבועה שם עבור אלו שטבלו, שיכלו להתייבש ולהתחמם לאחר תבילתם. ובית הכיסא של כבוד גם היה שם, וזה היה כבודו של בית הכיסא ההוא, המצאו אדם שפתחו נעול, הוא יודע שיש שם אדם, ואילו ימצא את פתחו פתוח, יודע הוא שאין שם אדם. ירד הכהן למקווה וטבל בו, עליו ונסתפק, ניגב את עצמו ונתחמם כנגד המדורה, ולאחר שנתחמם דיו, בא חזר ונכנס לבית המוקד וישב לו אצל אחיו הכהנים עד שהיו השערים נפתחים בבוקר. ואז היה יוצא והולך לו מחוץ להר הבית, דהיינו מחוץ לשני המחנות, כי בעל כרם משתלח מהם, ובערב כשנשלם את הערתו, היה יכול לחזור למקדש. מסכת תמיד פרק א' משנה ב', לאחר שהמשנה הקודמת סיימה לטהר את שמירת הכהנים במקדש, את סדרי שינתם וההלכה בנוגע לכהן שנשא בעל כרי בלילה, פונה המשנה לדון בעבודה הראשונה של היום, תרומת הדשן, דהיינו הסרת מקצת מן האיפר מעל המזבח. אומרת המשנה, מישהו רוצה לתרום את המזבח, כל כהן הרוצה להשתתף בגורל לעבודת תרומת הדשן מעל המזבח, היה משקים וטובל במקווה עד שלא יבוא לפני שיבוא הכהן הממונה. שואל התנא במשנה ומיישיב בעצמו על שאלתו, וכי באיזו שעה בא הממונה? הממונה בא, וכי הייתה לממונה שעה קבועה שבה היה מגיע תמיד? התשובה היא לא. לא כל העיתים שבהם היה בא היו שוות, שכן פעמים שהוא בא מקריאת הגבר או סמוך לו, לזמן קריאת הגבר מלפניו ומלאחריו, לפני קריאתו או לאחר קריאתו. לפיכך כהן שרצה לתרום, היה משקים מוקדם ככל שיוכל. ממשיכה המשנה, הממונה בא ודופק עליהם, על הכהנים, כלומר למשוך את תשומת ליבם כדי שיפתחו לו את השערים, והם הכהנים שהיו שם, פתחו לו אותם. אמר להם הממונה, מי שטבל כבר ומוכן לתרום את הדשן, יבוא ויפיס, ישתתף בפיס, ישתתף בגורל. היפיסו, עשו את הגורל וזכה בפיס, מי שזכה. עד כאן מוריי ורבותיי, משנתנו היומית, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב. ח' בתמוז תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הענקית, דף קט"ז במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי ט' בתמוז תשפ"ה ונלמד את דף קי"ז במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא 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 בניסים ובנפלאות בבשורות טובות ברפואות בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורה איתה חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.